ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד, ב-103 FM. עכשיו, סיוון כהן.
שלום לכם. הבוקר הזה קודם כל נפתח עם שתי בשורות קשות על אסון באזור החיץ ברצועה. רב סמל במילואים נדב כהן ממושב בית חנן, זכרו לברכה, בן 21, וסמל ראשון נחמן רפאל בן עמי, בן 20, מאילת, נהרגו באירוע הזה, בתאונה המבצעית הזאת. 8 נפצעו, תאונה בטיחותית קשה באזור החיץ בזמן הזה. אנחנו אומרים בוקר טוב, אנחנו לא אומרים, אנחנו אומרים שלום לתת אלוף במילואים דדי שמחי.
שלום סיוון.
קודם כל, אתה מצליח להבין את מה קרה שם, רוחות עזות באזור הזה, אזור החיץ בעזה, הלילה, למה לא מקפלים את המנופים? אני יודעת שאנחנו ככה רק בהתחלה, אבל ככל הידוע לך, מה קרה שם?
הייתה פה תקרית בטיחותית, לוחמי צה"ל נמצאים עדיין במלחמה והם פועלים ברמת סיכון גבוהה. אין ספק שהאירוע הזה לא אמור לקרות. אני מתאר לעצמי שהם ידעו שתהיינה רוחות עזות והיו צריכים לנהל את כל מערך הבטיחות כנדרש, אבל צריך לזכור שהם לוחמים, הם נמצאים תחת איומים רבים, לא רק הרוחות, תחת הסתננות של מחבלים וירי, ואני בטוח שצריך לתחקר את זה היטב. זה עצוב, זה פוצע את הלב, אחרי שאיבדנו כל כך הרבה לוחמים ולוחמות, נראה מאוד מאוד מיותר לאבד לוחמים בתקרית שכזו. אבל אני גם אני מבין, כשאנחנו נמצאים באירוע כזה מאתגר וכזו מתח מבצעי, יש גם לעתים תאונות וצריך לצמצם אותן למינימום.
תודה. אני שואלת שאלה רחבה עכשיו, היא כמובן שהיא, אני משקפת בקולות שאני שומעת, כמובן שההסבר מורכב ואנחנו רואים את ההישגים היפים של הצבא, אבל לא אחת אני שומעת גם ממילואים ניקים שיצאו מהשטח, בטח מהורי לוחמים, ביקורת על ההתנהלות של צה"ל, על תקריות קשות ואחרות באזור הלחימה, עניינים בטיחותיים מעבר לציוד וכן הלאה פחות, אבל באמת על בלגן ובלגן בקבלת ההחלטות ומה שיורד לשטח. אתה יכול להתחבר לזה?
יש מושג שנקרא במלחמה, זה כל מה נקרא מושג החיכוך. כשאתה נמצא, תראי, גם ביום יום בניהול המדינה או בניהול החיים הפרטיים שלנו, קורות תאונות ותאונות דרכים ותאונות כשבונים בניינים, ואתה גם נופל בבית וכו' וכו' וכו'. תכפילי את זה פי אלף, זה מה שקורה במלחמה. נכון שצבא שהוא יותר מסודר עם מחלקות בטיחות ומפקדים רבים והכל תחת שליטה, וזה אנשים שכולם אנשים מיומנים אמורים לצמצם את זה, אבל זה גם קורה. השאיפה היא לצמצם את זה למינימום. איך עושים את זה? במשמעת מאוד מאוד קפדנית, במפקדים מקצועיים, בבקרה, בהקפדה על כל...
אבל עם כל מה שהם נסה להבין, דדי שמחי, זה עם כל הבלגן והמציאות הבאמת מורכבת מאוד, הקרע בין הרמטכ"ל, שכבר בינתיים הרמטכ"ל היוצא, לדרג המדיני, כל הבלגן בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, לכל מה שראינו בתקופה הזאת מאז השבעה באוקטובר, האם זה מחלחל גם לשטח?
אני לא הייתי לוקח את זה לשם. אני חושב שהמתח והחוסר הרמוניה בין הדרג המדיני לדרג הצבאי שהיה, וכל המתחים האלה, הם לא משפיעים על נושא הבטיחות ברמת המנוף או דברים שכאלה. הם משפיעים על תוכניות, על תכנונים, על ביצועים של תוכניות אופרטיביות.
אני מרחיבה את זה כבר לשם, באמת זאת תאונה בטיחותית, אבל אני מדברת על החלטות מבצעיות גם בשטח.
אני רוצה לומר דבר כזה, אל לנו לתלות את הדברים של המשמעת הבסיסית אל מול המחלוקות וחוסר הרמוניה שהיה, לזה יש השפעות אחרות ועל זה צריך לדבר. אבל אני אומר פה, בנושא של משמעת מבצעית לאורך זמן, זה נושא מאוד מאוד מורכב, לא פשוט, כתבו על זה ספרים רבים, ופה אני פונה למפקדים של הילדים שלנו, איך אומרים, חושף שבטו, שונא בנו, צריך להקפיד על כל המשמעת, קלה כבחמורה, לא לוותר, גם אחרי שנה וחצי של לחימה, כי בסוף זה חוסך חיים.
טוב, בוא נדבר על רעיון שישודר הערב. בקשת 12, רעיון נרחב גם בידיעות האחרונות. שר ביטחון לשעבר, יואב גלנט, יושב לראשונה מול המצלמות. יש כבר כותרות שיצאו מהרעיון הזה. קודם כל, הוא אומר, הממשלה לא עשתה הכל כדי להשיב את החטופים. העסקה הנוכחית היא אכן העסקה שהייתה על השולחן כבר בחודש אפריל, הבשילה בקיץ הקודם. ניתן היה לשחרר הרבה פחות רוצחים והרבה יותר חטופים חיים. תגובתך לזה קודם כל?
אני לא קראתי את הרעיון, אני לא בקיא, אני מכיר את כל השיח ש...
לא, הנה ציטוט, כבר ראינו, זה מה שאומר גלנט.
אוקיי, תשמעי, הוא מדבר מפוזיציה אחרת עכשיו, הוא היה בזמנו בתפקיד, הוא יכל לעשות מה שהוא יכל לעשות, אם הוא לא הצליח לקדם את העסקה שהוא חושב שהייתה הרבה הרבה יותר טובה אז, אז זו גם בעיה, גם בעיה שלו כשר ביטחון, למה לא מקשיבים לו, למה פחות מקשיבים לו, למה לשרים אחרים, בטח זה מה שהוא יגיד להבנתו, היה משקל יותר גדול מהמשקל שלו, אז אני מצפה משר הביטחון שלי וגם שר הביטחון לשעבר, להבין שהעם עכשיו בלחימה, מחזירים פה חטופים, הייתה פה הצהרה מדהימה עכשיו של הנשיא טראמפ, מדינת ישראל במומנטום חיובי מאוד, אני מאוד מקווה, לשינויים טקטוניים ל-50 שנים הקרובות.
תכף נדבר על טראמפ.
אני הייתי, עוד משפט אחד ברשותך, אני הייתי שומר את שלב ההלקאה העצמית, תוכחה בדיעבד, אחרי שנמצא את ההזדמנות הפג שנמצאת לפנינו.
כולל מה שהוא אומר, אגב, על החודש הראשון ללחימה, שראש הממשלה היה מבוהל, הוא לא רצה להיכנס לתמרון בעזה, הוא חשש ממנו, הוא חשש בטח מתקיפה בצפון, את הרעיון של גלנט למתקפה ב-11 באוקטובר, הרעיון הזה שנבלם, כולנו מכירים, כבר שמענו עליו, מה יש לך להגיד על זה?
עוד פעם, אני באמת לא בקיא בפרטים, אבל אני חושב שאם גם גדי אייזנקוט ובני גנץ חשבו שההתקפה ב-11 לאוקטובר היא פחות מתאימה אז, אז אני לא אומר אם הם צדקו, גלנט צדק, אז אני מבין שהדיון והוויכוח היה ענייני, זה לא אפס אומר, כלומר היו שיקולים לפה ולשם, אני אחד שהיה פעם בשיקולים שכאלה, מבין שיש פה שיקולים מכל הכיוונים, אני לא חשוף לכל השיקולים שהיו.
ומה שהוא טוען על הבהלה של ראש הממשלה שהיה מבוהל, שלא רצה להיכנס אפילו לא לתמרון בעזה, ואומר גלנט, ציטוט, אמרתי לו ראש הממשלה אחרי שרצחו לנו ילדים וזקנים ונשים, בשביל מה יש לנו צבא אם אתה לא רוצה להשתמש בו?
עוד פעם סיוון, את מושכת אותי, אני לא רוצה להגיד לך ציר חילות, אבל אם שר הביטחון, בוא נגיד משהו, אני אגיד לך משהו אחר, אני חושב שמי שהיה צריך להשפיע על ראש הממשלה להיכנס זה שר הביטחון. אם שר הביטחון לא הצליח, שהוא מה שנקרא נציגה של הממשלה בצבא, או הממונה על הצבא דרך הממשלה, לא הצליח להעביר את המסר שהצבא נכון ומוכן להיכנס עם על ראש הממשלה, אז אני חושב ששר הביטחון צריך לבחון למה לא מקשיבים לו.
אוקיי, טוב, אז בוא, אני רואה שאתה לא נוח לך עם השיח הזה, בוא נדבר שני הסנט שלך על הפצצה שטיל כאן דונלד בן פרד טראמפ.
אני חושב שאני כל הזמן טוען כבר חודשים ארוכים שמדינת ישראל נמצאת ברגע היסטורי בקנה מידה תנכי, ואם אני ממשיך את השיח הזה, אז אני חושב שההצהרה של טראמפ היא, אם נחזור לאירועי התנך, אז אולי זה משהו כמו הצהרת כורש. יש פה הזדמנות אדירה באמת לעשות עיצוב מחדש של המזרח התיכון וביטחונה של מדינת ישראל. ואני אומר, יקומו כל הציניקנים, יגידו, זה בלתי אפשרי לממש את הרעיון הזה. אני טוען שגם אם הרעיון הזה ימומש בחלקו או לא ימומש, עצם האמירה שלו, זה כמו איזה משנה את מערכת השיקולים של כל מי שנמצא מסביבנו. ואומר להם, תקשיבו טוב טוב, יש פה עכשיו 4 שנים של קיסר מודרני שנמצא כאן גם במזרח התיכון ובעולם, והשיקולים יהיו שיקולים אחרים. אני חושב שמדינת ישראל כל מדינת ישראל. ואת שואלת אותי, אני הייתי מאוד שמח אם עכשיו הייתה קמה ממשלה רחבה מאוד כדי למקסם את המהלכים האלה. אני רואה את התגובות של של נציגי האופוזיציה, את חלקן אני אוהב, חלקן אני אוהב פחות, אבל סך הכל גם הם מבינים שיש פה אירוע מכונן ושווה ללכד כוחות עכשיו.
ואני חושב שמי שלא מבין שמה שהדברים בין השורות של דונלד טראמפ, שללא ספק, אתה יודע, אומר דברים שהם פרו-ישראלים בצורה בלתי רגילה, אבל בין השורות, הדבר החשוב ביותר, ואת זה אני לא בטוחה, דדי סמכי, שמבינים עד הסוף, זה להשלים את שלב ב' של עסקת החטופים ולהביא אותם, את כולם הביתה.
אני חושב ומאמין שאפשר לעשות את שני הדברים תחת ההצהרה הזאת, אפשר להביא גם את כל החטופים ובמהרה, וזה חשוב והכרחי, ואפשר גם אחרי זה לייצר מציאות אחרת לחלוטין.
אוקיי.
בעוטף עזה. מציאות שגם תשפיע גם על יהודה ושומרון וגם על שאר הגבולות.
אז הנה איתנו כבר על הקו דוקטור מיכאל מילשטיין, שיסביר את הסערה הגדולה בעולם הערבי. תת אלוף במילואים דדי סמכי, אנחנו מודים לך מאוד ששוחחת איתנו בבוקר.
תודה, תודה.
תודה. שלום לדוקטור מיכאל מילשטיין.
שלום סיוון.
אז מה, כמאמר הקלישאה, העולם הערבי כמרקחה?
בוודאי, ואין ספק, לא רק הוא שהוא כמרקחה, הוא גם בהלם עמוק מאז ה-25 בינואר, ברגע שטראמפ למעשה לראשונה העלה את הרעיון הזה לגבי מה שקוראים לו בעולם הערבי טרנספר, הוא קורא לזה יישוב מחדש. צריך רק לומר כאן, סיוון, אנחנו רואים, וכאן צריך להיות ברורים לגמרי, כי אני עוד פעם חש ככה ביומיים האחרונים, שאנחנו מעדיפים פנטזיות וחלומות ודברים שהיינו רוצים, אבל לא מתקשים מאוד לראות את המציאות כלשהי. העולם הערבי קודם כל מקצה לקצה, כלומר אין כאן איזה מישהו שאני אגיד לך, וואי, תשמעי, כל מעניין, מישהו שככה אומר משהו אחר. מקצה לקצה דוחה את הרעיון הזה, לגמרי, לחלוטין, אין כאן איזה...
זאת אומרת, לא הסעודים, לא האמירטים, לא הקטרים, לא המדינות שנחשבות למתונות יותר, בטח לא מצרים וירדן, אין פרטנרים באזור לרעיון הזה.
אפס, אפס, ואני אגיד לך יותר מזה, סיוון, אמר לי את זה קולגה ירדני, שדיברתי איתו אתמול, הם כולם, בעיקר הירדנים והמצרים, מבינים שיכול להיות שטראמפ, עכשיו אני רק מצטט אותו, המשוגע הזה, יכול באמת להגיע למצב שהוא משית סנקציות כלכליות וצבאיות על ירדן ועל מצרים, הם מוכנים לעמוד בזה ולא להתגמש, כי הם מבינים שאם הם אפילו ירמזו על זה שהם רוצים לפתוח בדיאלוג על הנושא הזה, הם יכולים להביא לערעור משמעות.
אז מה דעתך על זה? טראמפ הוא יש איש עסקים, ואיש עסקים לא רע. יכול להיות שזה מה שנקרא אסטרטגיית מסע ומתן, הוא מזעזע פה באמת, כמו שאמרנו, העולם הערבי כמרקחה, משנה גם את הפרדיגמה דרך אגב, משנה פתאום את השיח.
נכון. גורם,
יש שאומרים כדי לייצר לחץ, לזעזע אותם, להגיע אחד עם פתרון אחר, ושתיים, לסיים את עסקת החטופים. אתה רואה את כל הדברים האלה חיים ביחד?
אז תשמעי, את נגעת סיוון ממש בנקודה, שהיום, לא רק כל העולם הערבי, גם בעצם גם כל העולם המערבי, שואל את עצמו, רגע, שנייה, יכול להיות שזה, הרי את יודעת, האמירה היא, זה כל כך מופרך, שאין מצב שזה אמיתי. אז יכול להיות שיש כאן תכסיס. ואת יודעת, הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם דיוויד מקופסקי, שהוא היה היועץ של ג'ון קרי, של מזכיר המדינה אתמול, והוא אומר, תראה, כשבוחנים לעומק את כל האמירות, אי אפשר להגיע למסקנה אחרת, ולוקחים בחשבון את זה שטראמפ הוא באמת עסקן נדלן, שמה שהוא עושה כאן זה סוג של הצבה של תנאים מקסימליים על ההתחלה, כדי לחלץ באמת ויתורים בהמשך.
שרק נאמר, בניו יורק טיימס מפרסמים לפני כחצי שעה, שבממשל טראמפ אומרים שלא הייתה שום בדיקה, אפילו לא מינימלית, של התכנות של הדברים האלה עם אנשי הממשל. ראינו גם את המים הצוננים ששפכה דוברת הביתה
ללבן
אתמול על הדברים האלה. אז כן, אני נותנת לך להמשיך.
כן, ובדיוק מה שאת אמרת, סיוון, הרי והיר, אנחנו לא מדברים לא על חיילים אמריקאים, וגם לא על כסף אמריקאי. אז על מה אתם מדברים כשאתם מדברים על להשתלט על עזה? אני לא מכיר דברים אחרים. ובאמת, אתה יודע, סיוון, הנקודה שאותנו הישראלים, וככה גם סיימת את השיחה עם דדי סמחי, הכי חשובה זה מה המשמעות של זה בנוגע לעסקה.
נכון.
ותראי, כאן אני אומר את זה עכשיו בצורה מאוד מאוד זהירה. אני מעריך שכרגע חמאס כמובן בוחנת בשבע עיניים את כל הסיפורים האלה של הימים האחרונים, והיא מבינה שטראמפ הוא לא טיפוס מבודק. אבל היא אומרת כזה דבר, בוא נשלים את החלק הראשון, כלומר אני לא מצפה של דוגמה מחרותיים, אנחנו נראה איזה שיבוש.
אתה לא רואה את זה פוגע בשלב א' בשום צורה.
נכון. הבעיה היא באמת בשלב השני, שהשיח לגביו התחיל השבוע, וכאן אני חייב להגיד, גם שמענו את הרמיזות של ראש הממשלה, כולל השבוע, שאמר, אני לא יודע, נראה...
אז אולי בכלל כל הפסטיבל הזה הוא לכבודם של סמוטריץ' וסטרוק ובן גביר וכל החבורה הזאת, כדי לתת לנתניהו סולם, להתמודד מולם, ושוב, בסוף להגיע ולסיים קודם כל את העסקה, או שאנחנו, זה hopeful thinking, כאילו אנחנו...
כן, דעת, אנחנו כאן בסימן שאלה כבד לגבי הסיפור של השלב השני, אגב, בגלל שני דברים מרכזיים, הייתי אומר עוד לפני הסיפור של תוכנית טראמפ, אחד, תראי, מתחילים לגעת בתפוחי האדמה הלועטים של השמות הגדולים שחמאס דורש לשחרר. זה כבר, אני לא אגיד שאלה ששוחררו עד עכשיו הם דגי רקק, אבל זה דרג בינוני זוטר. עכשיו חמאס דורש הרבה יותר, אנשים הרבה יותר כבדים, הולך להיות בעיה. עוד דבר, ועל זה ראש הממשלה וגם טראמפ דיברו השבוע, אנחנו לא רוצים לראות את חמאס בשלטון. אוקיי, איך עושים את זה? הרי זה לא קסם שאתה, אומר אוקוס פוקוס.
אז אולי גם הלחץ הזה זה לחבר'ה באזור, לאמירתים, לסעודים. תמצאו פתרון, אחרת זה ילך לשם?
לגמרי, יכול מאוד להיות. אגב, יכול להיות שהלחץ הזה גם מופנה כלפי חמאס. תתגמשו הרבה יותר בכל מה
שזה יכול לעבוד, אוקיי. זאת גם שאלת מיליון הדולר כרגע. מה בעצם ההשפעה של הדברים האלה של טראמפ, קודם כל על חמאס להבנתך?
אני אגיד את זה בצורה זהירה, יש השפעה, היא לא השפעה דרמטית. כלומר, היא לא מצב שבו חמאס אומרת, אחרי מה ששמענו מטראמפ השבוע, אנחנו גם מוכנים לפנות את עזה, גם לסגת מהשלטון, גם להתפרק מהנשק, ולהחזיר את החטופים בכל התנאים
שישראל. אז תן לי רגע לצייר לך מצב. הוא בא ואומר, הנה, הצעתי לכם כאן את הריביירה הזאתית, לא רציתם, אולי הוא בונה גם גשר לדברים האלה. אחד, לסנדל את הקטרים, שתזרים הכסף לחמאס, ייפסק. שתיים, אולי, אתה יודע, ואנחנו מכירים את דונלד טראמפ, עם כל הכבוד לדין הבינלאומי וכן הלאה, ראינו רק מה הוא עשה בפרישה מהאום, ואני לא בטוחה שהוא בקונסטלציות מסוימות נותן לזה יותר מדי חשיבות. יעצור סיוע הומניטרי, ואז אם החמאס יישאר. הוא מראה באיזשהו מקום שהוא מסוגל. אני הולך בטוב, אתם לא רוצים את הטוב, תקבלו את הרע.
אין בעיה, ואת יודעת, סיוון, הרי אנחנו למדנו כבר מהשיבה באוקטובר מה הגורל של המדיניות שאומרת עוד כוח תביא התגמשות. עוד כוח, אומרת חמאס מבחינתה, אין בעיה, חוזרים ללחימה, עוד הרס, עוד הרס, עוד קטל, עוד קטל.
אבל אם לא יהיה סיוע הומניטרי ולא יהיה קטרים, מה, יש להם יכולת לשרוד?
לא. וזה מוביל אותם, יכול להיות להתאבדות, אבל זה לא דבר שהוא מופרך מבחינת הארגון הזה. את יודעת, אני עוד פעם מדבר, סיוון, על כל הלקחים של השיבה באוקטובר. בואו נתחיל להכיר שנייה לעומק ובצורה אותנטית את האויב הזה. אנחנו כל הזמן בטוחים שהוא משחק את אותו משחק כמו שלנו, אותה לוגיקה כמו שלנו. לא, הוא מבחינתו אומר, תשמעו, אם תלחיצו אותנו, כולל עניינים הומניטריים, יש מצב לא רע, שאני גם חוזר ללחימה, גם גורם לעם שלי הרבה יותר סבל, ובסוף אפילו מתאבד. וזה בסדר גמור, מבחינת
זאת אומרת, תמות האלה. נפשי עם פלישתים?
ולא תקבלו את מה שאתם רוצים. אנחנו, לצערי, יודעת, אנחנו מנסים להכיל עליהם את ההיגיון שלנו, ולהגיד, תראו, בסוף הם יעזבו את עזה, הם יתפרקו מנשקם. לא, נו, זה המזרח התיכון. מה לא הבנתם בשבעה באוקטובר לגבי ארגונים רדיקליים, איסלאמיסטיים כמו חמאס? לצערי, יודעת, אנחנו ממשיכים לחיות בפנטזיות, שאם רק נציע חיים טובים לאנשים בכל מיני איים קריביים או במערב, אז הם ישר ילכו על זה, בלי להבין שלפעמים האידיאולוגיה במזרח התיכון היא הרבה יותר חשובה, גם מכסף וגם מכל מיני שיקולים שלנו נראים הכי חשובים בעולם.
אוקיי, דוקטור מיכאל מילשטיין, אנחנו מודים לך ששוחחת
איתנו. תודה, סיוון. תודה, להתראות.
שלום לשרון שרעבי. שאלי, אחיו, חטוף עדיין בעזה, יוסי, נרצח על ידי חמאס, גופתו מוחזקת אצל המפלצות האלה. איך אתה עובר את אירועי היומיים האחרונים?
יודעת, אני אולי לראשונה התחלתי באמת לתפור את השניות, כמו שהחטופים והחטופות שלנו סופרים את השניות במנהרות החמאס, כדי שאנחנו נציל אותם, ואני יכול להעריך כל שנייה ושנייה כעת שהציפייה הזאת, לחכות לאלי, לחכות לכל החטופים והחטופות שחוזרים אלינו בחיים ושלא בחיים, היא ציפייה מרוצת עצבים, מתחים, באמת התרגשות, הכל מתערבב, ואני מאוד מקווה שהרגעים האלה יגיע לנו כמה שיותר מהר, כדי שנוכל לחבק אותם ולשקם אותם.
אתה בעצם לא יודע אם אלי, אחיך, נכלל ברשימה ברשימת המשוחררים של שבת הקרובה.
נכון. זה לא מציאות מוזרה לנו ב-16 חודשים האחרונים. זו מציאות שהיא פשוט מגיעה לפתחנו ללא שום הכוונה או הדרכה או הכנה מסוימת. ועם המציאות הזאת אנחנו צריכים להתמודד. אבל אני אופטימי, אני על הרגליים, אני עם תקווה גדולה שבאמת הוא ישוב הביתה. זה אומנם יהיו תמונות אחרות ממה שצפינו אצל החטופות שחזרו. זאת תהיה מציאות מורכבת מאוד, לאחר שאשתו ובנותיו נרצחו בשביעי באוקטובר בביתם שבקיבוץ בארי.
אין לך מושג אם הוא יודע את זה או לא.
אני רואה שהוא לא יודע, אבל גם לרבות זאת הוא יצטרך לצאת. גם את העובדה שאחיו, יוסי, שהיה ממש לידו, אולי מאות מטרים, נמצא כבר ללא רוח חיים, בשביל החמאס לאחר שלא שרד את זה. וזה מציאות קשה למסוע.
שרון, תדרכו אתכם איך להתמודד בכלל עם החזרה הזאת, מה להגיד לו, קיבלתם כבר איזה שהם הדרכות מאנשי מקצוע?
התשובה היא לא, כי באמת לא נכתב ספר ההוראה וההדרכה המתאימים ביותר לסיטואציה הזאת. ויכול להיות איש המקצוע הדגול ביותר על הסיטואציה הזו, לא התכוננת, אף אחד לא הכין אותך. אבל עוד פעם, סיוון, אנחנו נצטרך באומץ ובתבונה, והרבה הרבה מאוד רגישות, לדווח פה על האסון הזה.
שרון, אתה פעיל מאוד במטה החטופים, עושה רבות באמת לילות כימים כדי שכולם יחזרו, כל ה-79 שנמצאים שם עכשיו. איך עכשיו מהצד הזה של הפעילות במטה והשיח עם המשפחות, איך אתם רואים את הצעדים האחרונים של דונלד טראמפ?
אין לי בעיה עם המסרים של דונלד טראמפ, אני לא בטוח שיש לכל אזרח ישראלי בעיות עם המסרים האלה, רק העיתוי הוא מטריד, יש חשש אמיתי לאמירות האלה, יודעים מול מי אנחנו עושים את הדיל הזה, של להשיב חטופים וחטופות כנגד שחרור מחבלים, ואנחנו חוששים מאוד שהתהליך הזה לא ייפסק, בטח לא שלב א', וכן היינו רוצים לראות רציפות של שלב ב' כדי להבין מהי הדחיפות. כשאנחנו רואים חטופים וחטופות, איזה התעללויות, אפילו מעמר, על קצה הקרחון אנחנו שומעים, על התעללויות, על מציאות בלתי נתפסת שהם עברו שם. והנה אנחנו מוצאים את עצמנו באמירות שעשויות אולי לייצר התנגדות משמעותית מצד ארגון טרור, או מצד מתווכות שמתנגדות לעמדה של נשיא טראמפ.
אנחנו יודעים שיש משפחות שהגיעו ממש עד לנשיא עצמו, ונמצאות בקשר כזה או אחר איתו, עם הצוות שלו. אנחנו מכירים את המעורבות של מרים אדלסון, ברצון הגדול הזה באמת להביא את כל החטופים הביתה. יש משהו שאתה יכול לספר לנו על צעדים, על פניות, על תשובות, שקיבלתם, או מי מהמשפחות קיבלו ביומיים שלושה האחרונים?
כן, אני יכול להגיד לך, כמי שחזר מהנשיא טראמפ בפגישה איתו לפני שלושה שבועות, ומי שנמצא בקשר רציף גם עם סביבתו הקרובה, ופגשתי לפני כמה ימים את ויטקוף, שליחו של טראמפ לסיפור של החטופים, אני יכול להגיד לך שהאמריקאים מאוד נחושים לסיים את התהליך הזה עד תום, אנחנו מאוד מעודדים מהגישה האמריקאית, אבל אנחנו אומרים, עד שזה לא קורה, זה לא קורה, ואפילו, את יודעת, מפעימה לפעימה, חיים משבת לשבת, ולראות אנשים חוזרים אלינו, זה פשוט להיות, לראות את הנס הגלוי הזה, שציפינו לו כל כך הרבה זמן, אבל הגבורה הזאת שהם שרדו כל כך הרבה זמן בשבי החמאס, ובאמת מפיח המון המון תקווה לעם ישראל. לצד התקווה הזאת אנחנו חיים במציאות שהיא ממש שברירית, ואנחנו גם עשויים לראות תמונות שעם ישראל כולו, כולו יזיל דימה מכאב, אבל אנחנו עם חזק, אנחנו נקום מזה, אנחנו בטח שאנחנו רואים את החטופים והחטופות שווים אלינו, אי אפשר שלא להיות חזקים בשבילהם כדי לשקם אותם.
אתה רואה סנריו, אתה, אתם, שבעצם כל ההצגה הזאת של טראמפ היא לכבוד הממשלה שלנו, כדי לאפשר לנתניהו לעבור בצורה חלקה יותר לשלב השני של העסקה?
תראה, אני מאוד מקווה שהמתיחת פנים, מה שקורה כרגע בוושינגטון, טראמפ, נתניהו, היא לא זו שנועדה לייצר איזשהו צבירת הרגעה למתיחות הפנים של נתניהו סמוטריץ'. ואני כולי תקווה שבאמת אמריקאים יש להם באמת באו להטוות פה דרך לייצר מזרח תיכון חדש, אמיתי, מסודר, בטוח, להחזיר את הביטחון אלינו, סיוון, ביטחון אישי, ביטחון לאומי, שהוא עבד לנו, הוא קרש לנו בשביל באוקטובר. אני חושב שלאמריקאים יש תוכנית גדולה, אני סומך על טראמפ שהוא ידע להוביל את התוכנית הזאת בגאון, וגם בעצם לאפשר לישראל להיות בטוחה הרבה יותר מפעם.
אמן, מה שנקרא הצלחתו, הצלחתנו, אבל באמת, תודה רבה לך, שרון, אנחנו איתכם מחבקים ומתפללים לטוב.
אז סיוון, קודם כל אני בהזדמנות הזו רוצה להודות לך על הליווי, על הרגישות, באמת, את איתנו מהרגע הראשון, והבמה שלכם ברדיו היא פשוט היא מקור לגאווה, להשראה, אבל באמת זו שנותנת את הכי הכי מקרוב לאזרחי ישראל, להבין באמת מה עובר על משפחות חטופים, ואתם לא עוזבים אותנו, והעם לא עוזב אותנו, ועל זה אני בטוח שאתם גם תלוו אותנו עד החטוף האחרון שישוב לביתו, אז תודה לכם מהמקום הזה.
אין שאלה, זה המעט, המעט, המעט שאנחנו יכולים לעשות, באמת, מכל הלב. בשורות טובות, שרון יקר.
בשורות טובות, אמן, אמן.
תודה. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה מיד אחרי אריאל סנדר, שהוא מנהל קמפיין המפלגה הרפובליקנית בישראל, יסביר לנו את המהלכים של טראמפ, וגם ביקור בינתיים, בזמן שאנחנו מדברים לראשונה של משלחת ישראלית עם דרכונים ישראלים בקטר, מה זה אומר? שלום לאריאל סנדר, מנהל קמפיין המפלגה הרפובליקנית בישראל.
שלום סיוון.
אז בוא אתה תנסה קצת להסביר לנו את מה שכולם מנסים להבין, כי מצד אחד טראמפ, ווואו, והריביירה הזאתית אם תרצה, וההגירה והמדינות והתוכנית והחזון, מצד שני בניו יורק טיימס מפרסמים לפני זמן קצר שממשל טראמפ אומר שלא נעשתה איתו ולו הבדיקה המינימלית להיתכנות של הרעיונות האלה. שמענו גם את דוברת הבית הלבן אתמול, שמסבירה ומבהירה, לא יהיו חיילים אמריקאים בעזה, לא יוזרם כסף של משלם המיסים האמריקאי בעזה, לעזה. אז מה קורה פה?
שום דבר לא השתנה. פשוט ההבנה וגם לפעמים האינדיקציות של העיתונאים, כמו בארץ, כך גם חלק מהעיתונאים בחול, לא מדייקים בלשון המעטה. התוכנית היא תוכנית סדורה, והיא תוכנית שמבוססת כולה על רעיון שמבחינתו של דונלד טראמפ היא ודאית, היא יכולה להתקיים והיא עסקית, ולכן היא לא צריכה לבוא מהכיס של הציבור האמריקאי. הוא מאמין שאת הכסף הגדול יביאו מדינות עשירות מאזורנו אנו, וכמו שאני יודע הדברים האלה דוסקסו ונבחנו כבר לפני חודש, לא סתם לפני שלושה שבועות הוא זרק את זה לחלל האוויר, ואז אמרו, הוא מדמיין, הוא עוזר, זה סתם פליטת פה. ואחרי זה בפעם השנייה שהוא אמר את זה, אז הוא אמרו, הנה הוא חוזר על זה, ואחרי זה בפעם השלישית, והנה, אנחנו בתוך מסיבת עיתונאים, והוא מדבר על זה בצורה מאוד מאוד ברורה, והצוותים המקצועיים של ארצות הברית וישראל מדברים על זה כבר הרבה לפני.
אז אתה לא מקבל את זה שנתניהו הופתע כשטראמפ דיבר?
לא, אני לא מקבל, תראי, אני לא מקבל את זה שהוא הופתע, כי אני יודע שהדברים דוסקסו בין, בין שני הצדדים עוד לפני הפגישה הזאת. המילה השתלטות על עזה, שטראמפ אולי נקט בה, במילה של השתלטות, אולי זה היה הדבר היחיד ש, שנתניהו לא הותקן או הופתע, אבל כל הדברים, כל המכלול הפעילות שארצות הברית רוצה, גם ברמת העניין שבעזה, ברצועת עזה, לא, חמאס לא תישאר, וגם בעניין של ההגירה ובנייתה של העיר הזאת לטובת תושבים, תושבי עזה, אבל בצורה הגיונית, אחרי שהוא מבין, וכולנו מבינים שמעזה לא נשאר הרבה, אני חושב שזו תוכנית שהיא צריכה להתקיים, יכולה להתקיים, והגיע הזמן, אתה יודעת, שנחשוב, אתה יודע, מגיע בן אדם עם חשיבה שונה, אחרת. ראינו את זה בהסכמי אברהם, כשכולם כל הזמן דיברו במדינת ישראל, בוא נעשה שלום עושים רק עם הפלסטינאים.
לא, הוא שינה את הפרדיגמה, ועל זה אין ספק. השאלה היא, אני שוב מנסה להבין התכנות, מעבר לזה שזה ללא חיילים וללא כסף אמריקאי, אז תכף שוב תחדד לי, כסף אמרת, אוקיי, מדינות מהאזור, מי בעצם ינהל את זה אופרטיבית, איזה ממשל, תכף אולי תסביר גם. אבל הסיפור הגדול הוא, לאן ילכו האנשים? שכל המדינות שהמדוברות שם אומרות שלא רק שלא דיברו איתם על זה, זה לא יקרה בחיים.
אז עוד פעם אנחנו מנסים, אתה יודע, בוא, אני מציע לכולנו לבוא ממקום הרבה יותר מכיל ומבין ומנסה אולי לראות את הטוב בכל דבר. אתה יודע, סבא שלי היה אומר לי שאם מישהו מציע לך במתנה $3 מיליון, אל תתקן אותו בעברית. וזה נכון לגבינו.
אין שאלה שזה מדהים מבחינתנו, אבל אנחנו בכל זאת מנסים להבין גם איזושהי התכנות.
זה מדהים מבחינתנו, זה מדהים מבחינת האנשים בעזה, ואני אומר לך שלפחות שתי מדינות בעולם, בסדר? כבר מדברים איתם, וחלקם אפילו מוסכמות על, על
מה הגירה. שיציג את מולמית סגל, איך קראו לזה סוסומליה ועוד איזה, עוד איזושהי מדינה שמלמת?
אני לא יודע מה, על איזה מדינות תמיד דיבר, אני יודע שהדברים, לפחות עם, עם שתי מדינות שרוצות את זה, ויודעות מה הם יקבלו בתמורה לזה. אני יודע שבארצות הברית ישנם סקרים מלפני המלחמה, על כך שבין 38% ל-42% מתושבי עזה שהציעו להם להגר, אמרו שהם רוצים להגר, אז אחרי המלחמה שגם לא נשאר שם שום דבר, אז זה יכול להכפיל את עצמו. אני יודע שהדיבורים האלה הם לא רק דיבורים, אלא תוכנית עבודה, כולל הכל.
זאת אומרת, כל מה שמפורסם בניו יורק טיימס, על זה שכל אנשי הממשל הופתעו ולא ידעו ולא בדקו איתם, זה לא רלוונטי, אתה אומר, אני כן רוצה בזמן שנשאר לנו.
לא, לא רלוונטי, זה לא נכון.
זה לא נכון, אוקיי. אז אני כן רוצה להבין ממך מה המשמעות של הדברים האלה על עסקת החטופים.
תראי, בוא גם את זה ננסה להבין. המהות מסוכמת, וסגורה בין ארצות הברית לישראל, שמדרום לרצועת עזה עד וממערב לים, לכיוון הים, לא, חמאס לא יהיו בעזה, לא ישלטו בעזה, והשאלה האם זה יהיה בהגליה, בהגירה או בהשמדה של, של חמאס, זה לא משנה איך זה יהיה, אבל מבחינת כולם זו מטרה. השאלה היחידה שנשארה זה מתי זה יהיה.
חטופים, 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 הרי אין לנו הרבה זמן.
החטופים,
כן.
אני אוקיי. מדבר על החטופים. כן. בסוף הדבר הכי חשוב היום זה הנושא של החטופים. Mm-hmm. מבחינת הממשל הזה הייתה לחיצת יד בין נתניהו לבין, לבין הנשיא טראמפ על המתווה שהוסכם על ידי נתניהו.
כולל שלב ב'.
כולל הכל. זאת okay. אומרת, הפער נשאר רק העניין של הזמן, לא העניין של המהות. Mm-hmm. ואם דונלד טראמפ יודע לייצר את הבטוחות עבור ישראל, שמיד אחרי שמסיימים את התהליך הזה, ישראל מקברת קאן בלאז' לעשות את מה שהיא צריכה, עם האמצעים שהיא לא קיבלה מהממשל הקודם, והיא עושה את זה מהר, כי טראמפ לא ייתן לנתניהו יותר מדי זמן להתבחבש, הוא רוצה ניצחון מהיר שם, אז אני מתאר לעצמי שהדברים האלה יתחברו גם יחד.
אוקיי, ולא יכול להיות שזה הכל איזושהי הצגה, או בוא נקרא לזה גלגל עזרה, לעזור לנתניהו להתמודד עם הבלגן שלו כאן, עם סמוטריץ' וסטרוק ובן גביר ואחרים?
באמת, סיבה, נראה לך שהנשיא הגדול והחזק בעולם ובארצות הברית, זה מה שמעניין אותו עכשיו, לתת לנתניהו את הסולם הפוליטי שיחזיק מעמד עוד 28 יום כדי לחלץ אותו. בוא ניקח את עצמנו קצת יותר ברצינות.
מה חלקה של מרים אדלסון?
מרים אדלסון זה אישה מדהימה שעשה המון, גם לטובת המפלגה הרפובליקנית, גם לטובת בחירתו של דונלד טראמפ, וגם למען החטופים בכלל, למען ארץ ישראל ולמען מדינת ישראל. ובהחלט יש לה חלק גדול בהבנה של מה ישראל עברה בשבעה באוקטובר פה, ומה הנרטיב הנכון. ואם שמת לב, את יודעת, הדוגמה הזאת שהוא לקח את העת, והציג אותו על השולחן ואמר זה ישראל למול כל המזרח התיכון, זה צריך להבין, זה הנשיא הראשון ever שמבין את הנרטיב הישראלי, שישראל היא כל כך קטנה מול מה שמסתובב סביבנו. זה נרטיב מהותי, ואני חושב שלמרים אדלסון יש בזה משקל מאוד גדול להבנה הזאת של הנשיא החדש.
אריאל סנדר, מנהל קמפיין המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
שלום לניסים זוארץ, נשיא בורסת היהלומים הישראלית.
שלום סיוון, בוקר טוב, מה שלומך?
אני בסדר, אני מודה שאפילו עוד יותר שמחתי לשמוע על הביקור שלכם, כי אתה יודע, אנחנו רואים את התוכנית הזאת של דונלד טראמפ, אז יש חזון ויש האומרים שאין לדבר הזה התכנות, אבל בינתיים כן קורים דברים במזרח התיכון שמשתנה לנגד עינינו, כמו המשלחת הזאת. שאתה מוביל, חבר'ה עם ישראלים, עם דרכונים ישראלים, שהיו בקטר, הגיעו לבקר השבוע, בשבוע שעבר בקטר.
כן, אז אני חייב לציין את זה, שבאמת, כמו שאמרת, השינוי של טראמפ כבר מורגש כבר בשטח, וזה, הרגשנו את זה שבוע שעבר באמת, שנסענו אני והמנכ״ל של בורסת היהלומים, הררן זיני, לתערוכה, לכנס בדוחה, והתקבלנו שם באופן רשמי, קיבלנו הזמנה רשמית, ונכנסנו לשם עם דרכונים ישראלים, וחיכו לנו שם, וטיפלו בנו שם בצורה הטובה ביותר.
זה לא משהו שקרה בעבר, ניסים.
לא, לעולם לא היה נציג כלכלי רשמי, שהציגו אותו גם מול הקהל, בתור נשיא בורסת היהלומים מישראל, שהגיע וישב בשורה הראשונה, עם כל הנציגים של שר המסחר של קטר, ושר התיירות של קטר, ועלו על הבמה ואמרו, והציגו נציג ישראלי רשמי, שיושב באולם, זה לא היה לעולם לפני זה. תמיד פחדו, גם הם, גם הקטרים בעבר, לא רצו לציין, גם אם היה משהו נציגות של ישראלים, אף פעם לא ציינו את זה, ואף פעם לא רצו שידעו מזה. זה היה באמת הפעם הראשונה.
ספר לנו קצת איך זה נולד, הם פנו אליכם, אתם פניתם אליהם, איך זה עבד?
כן, הם, קטר נכנסה לקימברלי פרוסס לפני כארבע שנים, וישראל, משרד הכלכלה, עם רועי פישר, לא התנגדו לכניסה שלהם לקימברלי. אנחנו אפילו תמכנו, ישראל תמכה בזה, ונוצר קשר בין בורסות היהלומים של קטר לבורסה שלנו, ושר המסחר, ברגע שהיה הכנס הראשון בשבוע שעבר, שר המסחר של קטר הזמין אותי באופן רשמי לבוא לכנס הראשון שהיה בקטר. וזה היה מאוד מרגש, בהתחלה זה היה אפילו, אני אגיד לך, קצת רגע של פחד אולי, רגע לנסוע לקטר, דרכון ישראלי, אבל הגענו לשם וכל הדבר הזה ממש התפוגג, זה היה מאוד יפה, כיבדו אותנו בצורה מאוד יפה, אפילו הלכנו אותם בארוחת ערב, אפילו יפה. צלמו איתנו, זה קצת, אני חושב שבאמת גם אנחנו הולכים, זה נראה כאילו הולכים למזרח תיכון חדש.
אז כן.
מרגישת הרוח של טראמפ גם באוויר על הדבר הזה.
כן, ירבו. ניסים, אנחנו מברכים מאוד על זה, ולצערנו חוזרים למציאות האגומה שלנו, לאירוע הקשה בעזה, שם נהרג נדף כהן, בן 21, ואיתו אחותו רוני כבר איתנו על הקו. תודה רבה לך, ניסים. רוני, שלום.
שלום.
אני משתתפת בצערכם, זה שובר לב קודם כל.
כן, זה מציאות ממש הזויה, במיוחד גם שאחרי השנה שעברה הוא נלחם גם בשביעי באוקטובר הוא היה ונלחם גם בלבנון, חשבנו שזה מאחורינו, השתחרר מהצבא לפני שלושה שבועות וישר נכנס למילואים, וחשבנו שזה מאחורינו, אבל לצערי המציאות פגשה אותנו.
מתי קיבלתם את הבשורה, את הבשורת האיוב הזאת?
אני הייתי בבסיס, אני חיילת, אז הודיעו לי שיוצא שלוש וקצת, ולמשפחה לפי דעתי בסביבות 2.5.
ספרי לי עליו, על אח שלך הגיבור, שכמו שאת אומרת, לחם בעזה, ולחם בלבנון, נדב.
הוא בחור באמת מהטובים. תמיד, תמיד, כל שיחה איתו מתחילה בזה הזמן שלנו להילחם, וזה הזמן שלנו להציל את הארץ, זה בשבילכם, זה בשביל הילדים שיהיו לנו, זה בשביל ההורים שלי, תמיד, נורא הכי חשוב לו המולדת, וזה שזה הזמן שלו עכשיו להילחם. כללי הוא גם היה בן אדם שמח, בן אדם שאהב את הארץ, אהב לטייל, אהב את המשפחה שלו, באמת אהב את האמת.
אחרי כל הימים האלה באמת שהוא תרם למדינה ונלחם בעזה ונלחם בלבנון, לא אמרתם לו, הוא או מישהו, טוב נדב די, סע, תטייל, תנקה את הראש, תרמת מספיק?
אין, אין, לא היה מי לדבר, הבחור נעול 100% הגנת המדינה. גם תמיד אמר, אם למות, אז זה אומר שהגיע זמני למות כדי להגן על המדינה. אני לא היה מלדבר, תמיד היה המטרה במספר אחת שלו.
והלילה, האסון הנוראי, הטרגדיה הנוראית הזאת, שיכלה להימנע, קריסת מנוף.
יכלה להימנע, ותארי המציאות המזעזעת שאנחנו נמצאים בה.
בטוחה שבאמת אתם בשעות קשות ולא מעכלים. אם אני רוצה לתת לך את הבמה, לספר משהו שאת רוצה שיזכרו מנדב, או להגיד לזכרו, כל מה שתרצי.
רק באמת לזכור שזה בן אדם שאהב את הארץ, ואהב את האנשים פה, ואהב לחיות פה, והוא היה רוצה שהמדינה תשמור על הדבר הזה, ותמיד, תמיד, 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 שזה יהיה הערכים שיובילו את כל אחד ואחד במדינה. לאהוב את כולם, להיות עם כולם, להגן על הארץ ולאהוב אותה.
ביחד, אחדות ביחד.
עד משמעי, רק ביחד.
אנחנו מחבקים אתכם, חיבוק ענק, מצטערים ומשתתפים בצערכם. שמרי גם על עצמך, גם את חיילת, כמו שאמרת, רוני. שלא תדעו, עוד שר.
תודה רבה.
תודה רבה לך ששוחחת איתנו. כל כך קשה, כל כך כואב, הטרגדיה, התאונה הבטיחותית הקשה הזאת, בזמן הסערה. תאונה שיכלה להימנע וגבתה את חייהם של רב סמל במילואים, נדב כהן, בן 21, שרוני סיפרה עליו, שנלחם מהשבעה באוקטובר, נלחם בעזה, אחר כך נלחם בלבנון. חזר שוב לאזור החיץ לתקופה הזאת, ולא הסכים לוותר, הסביר כמה חשוב להילחם עבור הארץ הזאת. איזה גיבורים, איזה דור של גיבורים, איזה אנשים יש במדינה הזאת. גם סמל ראשון נחמן רפאל בן עמי, בן 20, גם הוא נפל, נהרג בתאונה הבטיחותית הזאת. יהי זכרם ברוך והלוואי, ונהיה ראויים להם. זהו, אנחנו מסיימים להיום. נודה לאורחים ולמפיקים, אסף נבו ומאיר הפרץ, החיים על השידור, טל אשל ושקד מורג. בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, אורי דבש ואחיעד לוק. אחרינו רון קופמן. שתהיה לנו שבת שקטה ובשורות טובות. תודה.